אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, אנחנו בשעה השנייה שלנו מדברים היום על הסיפורי יציאת מצרים של עצמנו, ואיך כל אחד ואחד מאיתנו מתחבר ללילה הזה, לרגע הזה, ליום הזה, שבו אנחנו מאפשרים לעצמנו להיות קצת יותר בחירות, קצת יותר בחופשיות, אל הזמן של האביב הזה. אורית, את איתנו?
אני איתכם.
היי, יקרה, ובאמת בשעה הקודמת אנחנו מקדישים את התוכנית הזאת לתרפיה שהיא יחסית חלוצית, יחסית חדשה, שנקראת וידאותרפיה, דוקותרפיה, עשיית סרטים קצרים, ארוכים, גם איך שאנחנו רואים סרטונים של אחרים ומה זה עושה בתוכנו. אז כשאנחנו מדברים על ההקשר הזה של הזמן הזה שבו עם ישראל נמצא ברצון לספר נכון את יציאת מצרים הפרטית של כל אחד ואחת מאיתנו, זה ממש מתקשר, כי לספר בליל הסדר את הסיפור שלנו נולדים מחדש, יש בזה מיקרו קוסמוס של כל אדם שמספר שוב את סיפור חייו דרך סרט הפעם.
נכון, נכון, כי איך שאנחנו מדברים על הסיפור שלנו, אנחנו מספרים אותו דרך האגדה ולהגיד, ואנחנו כל חובה לנו לספר ביציאת מצרים, והפה הסך, זאת אומרת שיש לנו פה, והפה הוא בעצם יכול לדבר, כמו התרפיה דרך הסיפור, היא מאוד 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 משמעותית, נוכחת עצמה כנקודת מפנה, ממש מחוללת תמורה מאוד גדולה, גם בחיים שלנו הפרטיים, וגם בחיים שלנו ככלל, כעם, אנחנו זקוקים לסדר, בסיפור, זקוקים לרצף, זקוקים לפרספקטיבה גבוהה, לראות רגע מעבר לדיסהרמוניה שקרתה שם, ולראות את זה בזמנים של היום. אני חושבת שיהודה עמיחי כתב על הרגע הזה של חציית ים סוף. הוא כתב כל כך יפה, מרחוק כל דבר נראה נס, אבל מקרוב גם נס לא נראה כך. אפילו מי שעבר בים סוף, בבקיעת הים, ראה רק את הגב המזיע שלו הולך לפניו, ואת נוע ירחיו הגדולות. אז כמו היכולת שלנו רגע להתרחק מהיציאה הזאת, מהעבדות, לחירות, מהקריאת ים, וכל אחד מאיתנו יש מצרים פרטית. המקום הזה שבו אנחנו יכולים להסתכל בפרספקטיבה הוא משמעותי מאוד ברמות האלו, גם הפרטית וגם הכללית. גם אמנון ריבק כתב על כל אדם שצריך שתהיה לו איזו מצרים, להיות משה עצמו מתוכה, ביד חזקה או בחריקת שיניים.
ותגידי, כשאנחנו מסתכלים על טראומות בחיים שלנו, או כמו שהזכרת קודם, קבוצות שיש בהן מכנה משותף של כאב משותף, יש גם איזשהו תהליך שקורה תוך כדי הביחד של אחד שומע את הכאב של השני, אחד מאיר בעין או באלף ידע חדש לאחר, זה משהו שבתוך כדי טיפול קבוצתי קורה, והנושא של עשיית הסרט, זאת אומרת, זה חגיגה שלמה.
נכון, נכון, נכון. נוצר בעצם חיבור שהוא גם פנימי גופני, וגם קבוצתי. זאת אומרת, אם אנחנו מכירים את כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל. גם בתוכנו יש גשר שהוא הביטוי. הגרון שלנו ממש מהווה גשר בין החלק הרוחני שלנו, האווירי, הגבוה, ובין החלק הרגשי בלב. יש לנו עוד גשר נוסף שנמצא בשרעפת, שהוא מכוון אותנו לפעולה, והרצף הזה שנוצר בתוכנו, המוליכות הפנימית, היא מייצרת לנו את הביטחון ליצור קשר עם האחרים, ולא להימנע, לא להסתייג, לא בעצם להתכנס סביב הקושי שלנו הפרטי, וכשהגשר הזה נפתח והביטוי מתאפשר, אז קורה ביחד, ויש אחיזת ידיים וברית מאוד גדולה בין השותפים, וביחד הוא באמת מאיר, הוא מאיר את הפשט, רמז, הדרש והסוד, הרבה מאוד רמות שנפתחות דרך זה שאנחנו לא מתנתקים, אנחנו לא בניתוק שיש לנו דרך העורף, הפרעו הזה שקיים בתוכנו, ויוצר ניתוקים בכל המערכת. החיבור פנימה הוא מאפשר לנו גם חיבור החוצה.
דיברנו שנתמקד כעת על הנושא של מיצוי, של מצע. תסבירי קצת על פוקוסינג, כי זה משהו שאת מלווה דרכו תהליכי גדילה והתפתחות בעצמך, נכון?
נכון, נכון.
אז מה זה בעצם להיות במיקוד או במיצוי?
בעצם יש לנו מערכת מאוד תומכת בתוכנו, מערכת שעוזרת לנו להיות במיקוד ובמיצוי, וכמו שאמרת, המצוות וציוות, זה המקום שבו אנחנו יכולים לגייס את הגוף שלנו, את הנפש שלנו, לטובת החלק הגבוה, לטובת המימוש הנשמתי. והפוקוסים בעצם הוא יוצר את הפוקוס פנימה, זאת אומרת, בדרך כלל הוא התקיים בעצימת עיניים, מתוך תהליך של מסע פנימה, שבו אנחנו מראיינים את החלקים הפנימיים שלנו, אנחנו פה מסוחחים איתם, ואנחנו ללא אג'נדה, אנחנו לא באים ואומרים, אלא אנחנו מקשיבים. ובקשב הזה נולדות הרבה מאוד תובנות, ואנחנו מצליחים לפגוש הרבה מאוד משקלים שיושבים מוחזקים בזיכרון התאי, בזיכרון שהגוף תמיד שומר וזוכר, והוא לא משחרר בקלות. זאת אומרת, המבנה שלנו, המיני, בעצם הוא מבנה שיוצר קישוריות מאוד גדולה, ואז אנחנו מסתובבים בחיים, שהמשקעים הולכים יחד איתנו, קרה לי ככה בגיל 5, קרה לי ככה בגיל 10, וקרה לי ככה בגיל 15, וכל הדברים האלה נשארים איתי, גם אם אני עושה את התשליך, לא בהכרח שהדברים לא מטיילים איתי בשבילי החיים. מה שעושה פוקוסים, הוא בעצם מחבר אל המאגרים האלו, הוא מכוון פנימה לאזורים בגוף, לאזור ספציפי בגוף, שאיתו אנחנו מתחילים לשוחח, והוא פורם לנו את ההקשרים הרחבים יותר של הקושי, או של הרצון, או של החזון. זאת אומרת, זה יכול ללכת לכל מיני כיוונים, ובדרך כלל זה מאוד יפתיע אותנו, כי המיין שלנו מאוד ממסך, ויוצר איזושהי הפרעת קשב פנימית, שלא נותנת לנו לגעת באמת. ומאוד מתאם את החוצה, לנורמות ולהקשרים החברתיים, הדתיים, כל הדברים שבעצם מצופה מאיתנו, והמרחב של ההקשבה פנימה מאפשר לנו לדייק וליצור את הניקוי מהחמץ, אבל גם את הניצוי של המסע. ממש לדלות את הדבר שהוא האמת שלנו.
זה המון, זה המון, זה יוג'ין, איך קוראים לו? יוג'ין ג'נדלין?
ג'נדלין, נכון.
אז זה בעצם להקשיב באמת, אני לא סתם אומרת את המילה מצב ואת המילה מצוות, כי באמת כשמם וצדיק נפגשות אותיות יחד, יש באמת משהו שהוא מאוד מאוד מיצוי, למרות שאני חושבת שמצא בא מהמילה מריבה, אגב, אבל זאת מריבות פנימיות עם עצמנו, שאת אומרת, דרך ההקשבה פנימה אתה יכול לנפות את הלא נעים ומה יגידו החוצה, ולהקשיב לאמת האלוקית שלך, נכון?
בדיוק, בדיוק.
המצא
ומריבה זה ממש, לקחת את זה לפה, לקחת את זה לשם. כשאנחנו מחזיקים את תוכנו, את כל מנדי העבר, את כל הטראומות, את כל המשקעים, יש קונפליקט פנימי וסכסוך. בעצם אנחנו לא יכולים להיות הופכים עד הסוף, כי כל הזמן יש איזה ניכור או תרדה פנימית שמפריעה לנו. להגיע למוחים בגדלות, להגיע למקום הזה שבו אנחנו נגאלים ויוצאים לחירות ואנחנו חופשיים, מקום מאוד מאוד מיוחד שהוא מתאפשר ברשות. הרשות הזאת היא גם לנוע פנימה וגם לתת לזה מקום. וגם להיות באמון והתמסרות למה שעולה, ולאפשרות שלנו רגע לצאת מהסיפור. אני זוכרת שכשפגשתי את המושג הזה לראשונה, הוא ממש הפתיע אותי. יש קלפים מאוד מאוד יפים שהוציאה האוניברסיטה הקוסמית, שמנגישה הרבה מאוד כלים טיפוליים אנרגטיים, ולצאת מהסיפור היה מושג חדש עבורי. ורגע, אנחנו כל כך קשורים לסיפור, איך בעצם נתבונן עליו עם מקום שהוא מזהה ולא מזהה. איך ניצור את הרצף הזה בין הגוף שלנו, הנפש, הנשמה, ולתמוך את המרחב הפנימי כדי לחלוש על היבטי הנפש, ולא שהנפש תנהג לנו את החיים, אלא שהנשמה תהיה שמה בקדמת הבמה. אז אני חושבת שמה שהפוקוסינג ועוד הרבה בעצם גישות טיפוליות, מה שהן עושות הן קודם כל מחברות למהות ומשמעות, מחברות לריבונו של עולם, לחלק הגבוה שלנו, ואז אנחנו יכולים לצאת גם מהכאב, וגם לצאת מהתמכרויות, וגם בעצם לכנס את כל כוחות הנפש, להסב סביב השולחן של החיים שלנו, ולהיות הודעה מאוד גדולה.
נכון, וזה גם בדברים כמו שאנחנו מדברים היום בשימוש בווידאו לצורך העניין, מה נראה בסרט או מה יהיה המיקוד של הסצנה הזו וזו שתבוא אחריה, וגם איך שאנחנו מספרים לעצמנו כמובן את הסיפור של עצמנו. תגידי, בקטנה למשפחות פשוטות שלא עושות מסעות של סרטים על עצמם, אלא אפילו סרט בת מצווה, או סרט לסבתא בת 90, גם יש בתוך מה נראה במצגת הזאת המון מסיפור המשפחה הזו, ומה היא עברה, נכון?
בוודאי, בוודאי, בוודאי. הרבה מאוד משפחות בעצם לא מודעות אפילו, שבזמי השמחה האלה, כשאנחנו מכינים סרט בת מצווה, בר מצווה, יום הולדת 90, מתכנס לשם בעצם הסיפור חיים, וגם המגע שלי עם הסיפור חיים, זאת אומרת, אני מספרת את הסיפור של סבתא, אבל אני גם מספרת סיפור בן דורי, ויש לי אפשרות להרגיש, ולדעת, ולבחור, והדבר הזה הוא מרפא, הוא מאוד משמעותי, אנחנו הרבה פעמים נרצה לגעת ברגש, גם ברגשות של עצמנו, וגם ברגשות של המשפחות שלנו,
מדהים, מדהים. אז נשב בעזרת השם השנה הזאת בליל הסדר ונחשוב על הסיפור של העם של עצמנו, וגם באופן הפרטי על היציאות הפרטיות ואיך אנחנו מספרים את ההגדים האלה פנימה לתוכנו. אני ממש מודה לך אורית רז, ספרי רק קצה של זנב על הנושא של הקהילה ומה שאת עושה בסיפורי השכול שפוגשים הרבה הרבה משפחות במדינה שלנו.
אני הייתה לי
הזכות להכיר
את
פירי רבינוביץ',
שהקים את עמותת יוצאי רבינוביץ', שהיא עמותה שהזכיר לי, והוא בעצם רוצה להשמיע קול שלא מושמע כאן. אובדן בין משפחה בקרם עת הוא מאוד נוכח בחברה הישראלית, אבל הוא מטושטש ומוחרש בגלל שאנחנו מקדשים מאוד את השכול הצבאי, הלאומי, והשכול הפרטי הוא כמו תרחה לציבור, הוא לא תפס מקום, והמון אנשים מסתובבים עם קושי, כשהשכול מגיע והוא לא עושה בחירה איך הוא יגיע ומתי הוא יגיע ולמי הוא יגיע, אז המשפחה בעצם מוצאת את עצמה מתמודדת גם עם הזוגיות וגם עם הילדים שנשארים וגם עם הכלכלה, ויש שם המון המון דברים שכרוכים בהתמודדות, ויש שם גם סיפור ואין איפה להשמיע את הסיפור, ואני חושבת שפיני הבקשה שלו היא לתת מקום לאנשים לדבר. זה בקשה מאוד צנורה, זה בקשה להקשבה, וזה בקשה לגדול ולעלות לה רמה הבאה שלנו כחברה וכקהילה, לא לסתגת אחורה, לא לפחד כל כך מהכאב, ופשוט להישאר בנוכחות שם, כשכנים, כחברים, כמשפחה רחבה יותר, שקורה חלילה וחס אסון, ונפטר איש או אישה או ילד צעירים, לזכור שיש צורך מאוד מאוד גדול בדיבור, בפי
הסך. ופשוט
להגיש את האפשרות הזאת, למרות שזה קשה לנו.
להיות חלק מהסיפור של אותה משפחה, כל ישראל חברים וכל ישראל ערבים זה לזה, להיות חלק מסרט החיים גם שלהם. אורית רז, אני... נכון. אני ממש מודה לך על השיחה הזאת, ותמשיכי לעשות טוב לאנשים. ולהשתמש ביצירות ובסיפורים ובביחד שלהם ולבנות עוד קומה ועוד קומה בכלל ובפרט. תודה רבה רבה לך.
תודה רבה אפרת. תהיה לנו חודש טוב ומבורך וחג פסח. ונציאה עמוקה עמוקה מהעבדות לחירות.
אמן. תודה אורית רז. התראות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחריה נדבר על פסי הקול, פסי הקול שאנחנו שומעים באוזניים, פסי הקול שאנחנו שומעים מתוכנו, בתוך הדוקו, בתוך הסיפורים האמיתיים של יציאות המיצרים של עצמנו. פרסומות? אבא שלי, הקריין גבי ינון, שקריין בחייו ועדיין עשרות סרטי דוקו, מה מבקש קול, דיקציה, מקצב, להגיד לסיפורים האמיתיים של חיינו. שלום אבא.
שלום אפרת.
תודה לך. מה אבא?
הפתעה אני אומר.
זה לא שאני מחפשת תירוצים לדבר איתך, כי אנחנו כל היום מדברים עם מיילה, ואתה אבא מאוד אהוב שלי, אבל אתה בעצמך קריין ותיק, אחד מהקולות של המדינה הזאת, ואנחנו עושים היום את אומקה דליבה על, על סרטי דוקו, על הצלילים שאנחנו שומעים בתוך עצמנו, ואני יודעת כמה כאלה אתה הקלטת ולכמה כאלה אתה שותף בעולם, אבל אני חייבת עוד לפני שאני פונה אליך, לספר לך שהיה לי איזה מין משהו מאוד מרגש בתל חי לא מזמן. אתה שומע אבא?
כן. שם במוזיאון של האבי השואג,
כן, של טוב למות בעד ארצנו, אתה זוכר, טרומפלדור, ופנתה אליי טלי שהיא מנהלת את המוזיאון, והיא ביקשה ממני בכזה רטט של רגישות מה לעשות כדי שהמוזיאון יתאים גם לעולמה של התורה, גם לאנשים חרדים, ואמרתי לה שאנחנו מקדשים תורה ואנחנו מקדשים מצוות, ונסעתי לשם כדי לחשוב יחד עם הנהלת המוזיאון מה אפשר לעשות כדי שבאמת התקופה הזאת תתאים גם לכבוד של התורה. ובסוף הסיור שהיא עשתה לי, טלי,
קודם כל זה יפה מאוד היוזמה הזאת שלה.
נכון, זה באמת רגש.
יש מקומות, הרבה מאוד מקומות שבאמת אפשר להזמין גם חרדים. טוב, תמשיכי.
נכון, ואז בסוף הסיור היא הראתה לי את הסרט שנעשה, באמת סרט חד משמעית אמיתי על כל ההיסטוריה של המקום, ופתאום אני, זה לא אני האמת, זה הבן שלי איתמר שהוא הנכד שלך, פתאום רץ אליי, מושך לי בחצאית ואומר לי, אמא זה סבא, אמא, זה סבא מקריין כן את הסרט הזה על טרומפלדור, ורצתי באמת לסוף המסע של המוזיאון, וזה באמת היית אתה, ולספר סיפור של מדינה, או סיפור של חלקים בהיסטוריה ממנו, כמה חשיבות יש לכל בשלב הזה של העריכה, והתפירה של הכל ביחד, דבר אליי, כי לימדת אותי לדבר, אבל עכשיו אני צריכה לשתוק.
כן, נכון. לא, קריינות, קודם כל זה מקצוע, בוא נגיד ככה. היום הוא פחות נחשב, כי היום גם אנשים שאין להם, נגיד, קול מי יודע מה, או דיקציה, או אינטונציה. אינטונציה זה איפה הדגשה, okay. דיקציה זה חיתוך הדיבור. פחות ופחות מקפידים על זה. אבל קריינים של פעם, שאני כנראה נחשב לאחד מהם, אם כי הייתי מאוד ליברלי, גם אז, מאוד חשוב איך קוראים טקסטים, נכון? אנחנו מתבקשים לקרוא כל מיני טקסטים, זה מתחיל בחדשות, ברדיו, כל ישראל מירושלים, השעה כך וכך, הנה החדשות מפי, במקרה שלי גבי, לא? ומוזיקה קלאסית, להבין את זה. זאת אומרת, כל דבר יש לו את הטון שלו, את הקצב שלו, את ההתייחסות לעצם הנושא. וזה נכון שגם בסרטים, דברים שעשיתי גם, למשל הנחיות, הנחיות של תקסים, יש תקסים ממלכתיים, שצריכים מאוד להקפיד על כל מילה ועל כל שם ועל כל פיפס, כמו שאומרים. ויש קסים אחרים שצאו לקריינים מנחים, בואו ניקח אותם בתור קבוצה כזאת, הם נדרשים לסגל את עצמם לכל דבר שדברים הם מאוד שונים. והנה אנחנו חושבים עכשיו מגיעים לנושא של סרטים דוקומנטריים, כן? אז למשל התיאור של סתם בעלי חיים, למשל, סרטי טבע, כן? או סרטים על טרומפלדור במקרה הזה. אז כל דבר כזה אתה, אני, זאת אומרת, אני מניח שגם הקרנים האחרים, נכנסים לתוך העניין, הסיפור. הסיפור צריך לעניין אותנו, צריכים להכיר אותו, קצת לקרוא עליו לפני זה, כדי לתת את ההדגישים הנכונים בזמן שאתה מקריא את הדבר. זאת אומרת, זה לא סתם לקחת טקסט ולקרוא אותו. יש בזה הרבה יותר משל סתם קול יפה, נגיד, ואפילו יותר מקריינות נכונה.
וכשאתה מוצא את עצמך מקליט סיפור אמיתי, דוקו של חוויות שאנשים באמת עברו, בדרך כלל סרטים דוקומנטריים נעשים לא על איזה חוויות מרנינות וקלות, על טראומות, נכון. על כאבים, על אובדנים.
נכון, נכון, לא, בהחלט, את מזכירה לי עכשיו, בין שאר הדברים שאני עושה, אני מקריא או מקליט ספרים בספרייה לעברים. כן. העברים אז שואלים את זה מלשאול, את יודעת, דרך האינטרנט או מקבלים דיסק ושואלים את זה בבית. יש ספרים, למשל, לא מזמן קראתי ספר שקשור למדינת ישראל, שאני לא זוכר בדיוק את שמו, אבל היה שם איזשהו שלב שכל כך נכנסתי לעניין, וכל כך הרגשתי שלא יכולתי לגמור את המשפט בלי שפתאום כאילו פרצתי בבכי, כי היה קשור משהו, ואז, אני לא זוכר בדיוק, אבל ואז קמה מדינת ישראל, וכאילו נחמקתי. זאת אומרת, כשאתה עושה את הדברים האלה, אתה בתוך זה, אתה נכנס לזה. תראי, את שאלת על אנשים שעושים סרטים דוקומנטריות על עצמם. אז כשהייתי ברדיו, אז הרבה חברים היו מבקשים, למשל, נגיד יש יום הולדת, כן? ואז הם עושים איזה סרט על הבן שלה, או בר מצווה נגיד, סרט על הבחור בר מצווה, ונותנים לי טקסט, ויש גם תמונות וסרטים ברקע, ואז אתה צריך בעצם להיכנס למשפחה הזאת, להכיר אותה, כן? כי אחרת אתה סתם קורא איזה טקסט שמישהו כתב לך, אז אתה גם שואל לפני זה, מהו הילד, איך הוא, מה הוא אוהב, מה פחות, מה הרצונות שלו לעתיד וזה, וככה אתה, כשאתה מקריא עליו, אתה כאילו כבר בתוך המשפחה. זאת אומרת, אתה חלק מהנושא, מהתוכן.
נכון, ואתה מרגיש שכשאתה מקריא משהו והופך להיות חלק מהמשפחה הזאת, יש חשיבות לבחירה של הכל, זאת אומרת, אני חושבת על שלב העריכה, שזה סרט בר מצווה שהוא סרט שמח, אבל יש סרטים, כמו שאמרנו קודם, שהם עצובים יותר, או סרטי שכול, או סיפור של אנשים שבאמת רוצים לצאת ממיצר של עצמם, יש חשיבות לכל שמלווה את זה.
לכל יש חשיבות, וגם לטון, לאיך שאתה משתמש בכל. כן, כי אני יכול להשתמש בכל שלי בצורה היתולית, ואז הוא החליט, מה אכפת לו להחליט פתאום לעצמו, לעשות זה וזה, וקפץ מהמקפצה, וצלל 300 מטר. סתם, כן?
כן.
זה טקסט כזה היתולי.
כן.
אבל אם אתה עושה חלילה על חלל של צהל, למשל, או על מישהו שהלך לעולמו, אז אתה עושה את זה בכמובן בדרך אחרת. ואז הוא חשב כל חייו, איך אני אטביע את חותמי על הנושא הזה שכל כך נוגע לליבי. וכולי וכולי, זאת אומרת, הטון, כן, איך אומרים, הצבע של הכל, הוא זה שאז קובע. את הכל אני לא משנה הרבה, אני קצת עולה בטונים ויורד, כן, אני לא, אבל עושה פתאום קול של, מה אתה אומר? אני לא עושה את זה, כי זה עושים בסרטים שאתה מדבב בהם, כן, אני יודע גם את זה לעשות, אבל זה ההבדל, זאת אומרת, זה לפי האווירה, לפי הנושא, אתה מארגן את הקצב, את הטון, וזהו, כך זה בערך עובד.
אתה יודע, שמתי לב פתאום שלקראת פסח, זה כנראה משהו משמיים, שאנחנו נפגשים פה מעל גלי האתר בשנה שעברה, בדיוק בשבוע הזה, הראשון של ניסן, היית באמת? פה באולפן, כן, אנשים מזכירים לי את זה עד היום.
נכון, אני זוכר. על מה דיברנו אז?
דיברנו על יציאה לגאולה, על אנשים שהם מאוד שונים, על אחד חילוני ואחת חרדית, על אבא וילדה, ועל איך למרות שוני וכל מיני חמצים, מגיעים לחיים של ליל סדר ביחד. אבל
אני זוכר משפט אחד שהיה די בפתיחה.
מה?
שאני אמרתי, פעם היית הבת של גבי ינון. היום אני אבא של אפרת ברזל.
אוי, אבל אתה יודע, באמת, התורה שלנו יש בה, זה לא רק קול ישראל מירושלים או רדיו קול חי, אלא התורה שלנו יש לה בת קול וקול שופר, ואני שואלת אותך משהו מאוד אישי, כי אני חושבת שיש הרבה קשר לזה שאתה ישבת מאחורי מיקרופון שנים, והנה אני פה עכשיו. האם אנחנו גם מקשיבים בתור קריינים לקול של עצמנו, תוך כדי שאנחנו משדרים, תוך כדי שמרואיינים עולים על הקו?
בוודאי. מה זאת אומרת, לקול של עצמנו? בוודאי. בעיקר כשאתה יושב ברדיו עם אוזניות, כן? אבל גם כשאתה יושב בטלוויזיה ובלי אוזניות, אתה כל הזמן שומע את עצמך, וכל הזמן גם משנה לפי מה ששמעת קודם, ומכוון או את השיחה, גם לפי התחושות שלך, שבאות לידי ביטוי, בקול ובטונים שלך.
נכון, נכון, אבאלי, ממש ככה. וזאת עוד הזדמנות להודות לך על הקולות הפנימיים שבנית בתוכי בתור אבא.
איזה כיף לשמוע.
והחינוך המופלא שנתת לי, ועל היכולת...
אני מתחיל להעדים.
אבא לחג שמח, עוד נדבר מהפעם לפני, ועוד תעזור לי, זה לא יהיה ללוש בצק הפעם, כי כבר זזתי את כל הקמחים.
18 דקות, נעשה מצות.
תודה אבא, תודה ששוחחת איתנו, ושהקול שלך ימשיך להנעים את המאזינים, להתראות, והמשך יום נעים אבא.
גם לכם, ביי.
ביי, להתראות. אז זהו, אנחנו מסיימים שעתיים מאומקא דליבא, וזה תמיד התורה הזאת שתכף נקבל אותה בתהליך הזה, אחרי ספירת העומר שתתחיל, תורה הזאת שמשלבת גוף ונפש, וסיפורים שנספר ונקשיב בתוכנו לעצמנו, אבל גם סמרטוטים שנצטרך לקחת ובאמת לנקות את החמץ. מה עוברות נשים שמתחילות לנקות? טוב, גם גברים. אז רק על עצמי לספר, ידעתי, הכל עשיתי כדי להתחיל לנקות. נעלתי נעלי ספורט נכונות. אי אפשר לנקות את הבית עם כל נעל. יש לי זוג נעלי בית שלא עושות את העבודה אם אני בתוכן. מושכות רגליים כאלה משדרות לי צמר, פרווה, איטיות, גרירה, בעוד שכניסה לנעלי הספורט, דווקא אלה הישנות שלי, שלא אכפת לי שנרטבות או מקבלות עיגולי מסיר שומנים, נעלי ספורט שמשדרות לי מסר אחר לגמרי, הנה את ניצבת, קדימה, בכלילות, את יכולה, את מתקדמת, כל הכבוד, את נהדרת, הכל עשיתי כדי להתחיל. הידקתי מטפחת שתופסת את הראש ככה בצורה שאני מפוקסת מציאות. לא עם כל כיסוי ראש אפשר לנקות. עם פאה על הראש, כוס אני מתקשה לרחוץ. יש תנועות של ניקיון שפאה לא מאפשרת. כלים עם פאה זה רק אצל אחרים כשאת באה להתארח ויודעת שזה זמני. אני אוהבת לשטוף כלים אצל אחרים. תמיד יש מה ללמוד ממתקן לסבון שהוא אחר, מסידורי קיור שהוא שונה. הכל עשיתי כדי להתחיל. תכננתי מה אני שומעת ברקע. על איזה ילד אני מפילה, איזו משימה. לא תכננתי על מי אני מתפרצת בכעסים, באינטרוולים בהם אני מרגישה שאני מתמוטטת ושכל הבית עליי. הרגעים האלה בהם אנחנו מתמוטטות, מטפסים אט אט במעלה עצמנו. הלוואי ותמיד היינו יודעות להפעיל את המעצור הנכון רגע לפני, ולהסביר את הלב שלנו נכון, בידיעה שיש לב אחר ששומע אותנו. הכל עשיתי כדי להתחיל, הבטחתי לעצמי שגם אם אני מוצאת חפצים של נוסטלגיה תוך כדי סידור, אני מתעלמת מהם ולא מתעכבת וכותבת עליהם, אלא ממוקדת מטרה פעם? כל עשיתי כדי להתחיל, צלצלתי לחברת השכרה של שואבי אבק טובים, וביררתי מחירים, הכל עשיתי כדי להתחיל, הזזתי הציד המחשבות על חברות שמתקתקות, ואצלן הקצב אחר, הכל עשיתי, גייסתי את מלוא באר החמלה, להיותי מאזן הפחות מקפיד בהברקת משטחים, ויותר מקפיד בנקודות, בפסיקים, הכל עשיתי כדי להתחיל, קפצתי עם הזמנים לאיך ייראה בסוף השולחן של ליל הסדר, ואלו צבעים ישלטו בו השנה, ביררתי על פרחים קשרים לשמיטה, העברתי לעצמי סקיצות של שולחן רוחב, שולחן אורך, או אולי דווקא ריבוע השנה? כזה ריבוע שמבזבז מקומות ישיבה, אבל מאפשר מבט של ויגדת לבניך ממורכז יותר, של פנים מול פנים לכל הסועדים. הכל עשיתי כדי להתחיל, הודעתי לכולם כמה קשה אני עובדת, ואיך אני עושה את הבלתי יתואר. הכל עשיתי כדי להתחיל, תכננתי מה אני מוכרת לגוי והיללתי בכל רם בבית את נפלאות השיטה הישנה שלי, שאחד מיסודותיה הם שאימא לא מרשה לאכול בבית הזה אלא ליד השולחן, וכמה זה מקל עליי ברגעים הקריטיים של הימים האלה. הכל עשיתי כדי להתחיל, עברתי על עקרונות מרי קונדו, זרקתי לה גם כמה מילים על ילד יפני אחד מול 10 ילדים חרדים קטנים. הכל עשיתי כדי להתחיל, צלצלתי לאימא שלי, להודות לה על יסודות ניקיון שהיא הנחילה בי בכזו חוכמה, כמו מורשת של מברשת, מזן מסוים של חברת מברשות רוחמה, שאת מעלת רוחבה ואיכות שערותיה כבר הבנתי מזמן. הכל עשיתי כדי להתחיל, מצאתי חוברת כתובה שחילקו לנו פעם בלימודי התורה בסלע, כסטודנטיות טריות ליהדות, על איך לנקות כל פרט בבית ולהכשיר למאדרין כמו שצריך לעשות. עודתי על שנים שאפשרו לימודי תורה לא רק של מה צריך להגעיל או ללבן, אלא בכלל על שנים של לימודי פסח והבנות הליל הסדר שלא מתאפשרים בשנים אחרות. כמה תודה על חומר שנאגר לי במחשבה, ומתי יבוא שוב יום של קחי ספר ותקראי מדרש שיכול לשנות לך את כל משמעות החג. הכל עשיתי כדי להתחיל, עברתי ברבי עקיבא וראיתי עמדת הכשרה עם ברנר וילדים שמסתכלים איך, קרצתי לעצמי ונזכרתי איך בפעם הראשונה שהסבירו לי מה זה ברנר, חשבתי על חיים יוסף ברנר ושאולי אבא שלו היה המכשיר של העיירה ואיך הוא התקלקל וחבל נורא. עשיתי הכל כדי להתחיל והתחלתי. אומקה דליבה, פסח בגה, דפרד ברזל, ניקיונות נעימים.